טוב, סייעתא דשמיא, שבת נקרא בעזרת השם סדר פרשת תרומה, ונהיה, אם ירצה השם, אחרי ראש חודש אדר. אז ההתנוססות של חודש אדר התחילה כבר בשבת, מברכים חודש אדר, דהיינו פרשת משפטים, וכל השבוע כולו הוא התעוררות לקראת ראש חודש שיחול בימים חמישי ושישי. חמישי ושישי הבאים הקרובים, אז אנחנו בסייעתא דשמיא בשיעור נדבר קצת מענייני המשכן, ומהר מהר מהר נגיע אל ענייני פורים. מהר, יש הרבה מאוד עניינים שאנחנו צריכים לדבר עליהם שקשורים לפורים כדי להשיג את מעלת היום ולהבין טוב יותר, להבין טוב יותר את ההשגות שלהם ניתן להגיע, לא רק ההשגות הרוחניות הנעלות, אלא גם השגות שהן בחינה של רפואת הנפש, וממילא גם רפואת הגוף, שקשורים לעניינים שקשורים בפורים. כידוע, הרפואה המודרנית מגלה יותר ויותר שיש קשר בין המצב הנפשי פסיכולוגי של האדם לבין המצב הפיזי, פיזיולוגי. אמנם הרמב״ם גילה את זה לפני 1,000 שנה, אבל הרפואה יותר ויותר מוצאת את הקשר. רוב המחלות מסתבר הן פסיכוסומטיות, וקשורות בכל מקרה למצב רוחו של האדם, קשורות למצבו ולחוסנו הנפשי, ויש קשר בין הדברים. אומרת התורה הקדושה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו תרומתי. וזאת התרומה שתקחו מאיתם זהב הכסף ונחושת וכולי. והפסוק האלמותי, פסוק ח' בפרק כ"ה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בניית המשכן נכללת בספר שמות, ולא בכדי. אומר הרמב"ן בפתיחה שלו לפרשת שמות, מסביר הרמב"ן שספר שמות מכונה אצלו ספר הגלות והגאולה. אז הגלות זה ברור, עם ישראל יורד למצרים ועם ישראל יוצא ממצרים, אבל הרמב"ן מדייק לומר שעצם היציאה ממצרים היא איננה עדיין יציאה מן הגלות, היא לא שלמות היציאה מן הגלות, היא עדיין לא גאולה. כיוון שעם היא לא גאולה שלמה, היא עדיין לא גאולה, משום שעם ישראל עדיין גולה במדבר בצאתו ממצרים, הוא עדיין לא הגיע למקומו. תחילת הגאולה, הגאולה מתחילה בבניית המשכן. ככה זה מתחיל. אז אם יש בחיים של עם ישראל גלות ויש גאולה, שזו התכלית, אז ככל שעם ישראל לא נמצא במקומו, לא בארצו, לא במקום שלו, לא רק מבחינה, במקום שלו מבחינת כבודו בעיני העמים וכולי, זה נקרא שעם ישראל נמצא עדיין בגולה. בניית המשכן מגלמת, מממשת, מגלה את כל קורות העולם. כל קורות העולם, בריאת העולם, גלות מצרים, יציאת מצרים, מתן תורה, מתממשת, מתגלה וגלומה בתוך פרשת בניית המשכן. ואני בסייעתא דשמיא נסביר. ברור, כמו שאומר תנחומא פרשת נשוא, ואומר התניא בפרק ל"ו, שרצה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים, או נתאבה לו הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים, ולא בכדי פרשת תרומה נקראת לעולם בסמוך לראש חודש אדר. בסמוך לראש חודש אדר, משום שאדר זה צירוף של א' ד' ר'. א', אלופו של עולם, דר גר. איפה הוא גר? בעקב השנה, בעולם שנה נפש. חודש אדר הוא החודש האחרון בשנה, בזמן, מבחינת הזמן, שנה, מבחינת השנה. אז חודש אדר הוא החודש האחרון בשנה, הוא חודש ה-12. ניסן, ראשון הוא לכם, ראש חודשים. חודש האחרון הוא חודש אדר. מה התכלית של חודש אדר? לגלות את אלופו של עולם גר פה בתחתונים. דר מלשון גר. כמו שידוע, דירה מלשון דר. איפה אני דר? אני דר בדירה. גר ודר, זה שני מילים שמכוונות אל מקום המגורים. אז ודאי שהפרשה שלנו לא בכדי נקראת, משום שמה אנחנו בונים לקדוש ברוך הוא בפרשה הזו, מהפרשת תרומה ועד סוף ספר שמות אנחנו עושים במשכן. אז פרשת תרומה עוסקת בבניית המשכן. אז ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ממילא ברור שכאשר אנחנו מדברים על חודש אדר, אנחנו מדברים על בניית המשכן. לכן פרשת תרומה נקראת בסמוך לראש חודש אדר, שבראש חודש, כמו שלמדנו, יש את תמצית החודש כולו, כמו שהכל הולך אחרי הראש. הראש הוא הזרע, שממנו אחרי כן ינבט הנבט, הניצן, וממנו יתפתח להיות, יכול להיות עץ ענף, עץ ענף, רחב ממדים, גבה קומה, שעד הזלזל האחרון בעלה בקצה הענף הכי דק בעץ הזה, הכל היה בראשית דבר איפה? בזרע. אותו דבר בחיי האדם, במעגל השנה, בכל פעם שאנחנו מגיעים לראש חודש, ובוודאי הדברים נכונים לגבי ראש חודש אדר, כי כשאנחנו עוסקים בראש החודש, אנחנו עוסקים בזרע לחודש כולו. זאת אומרת, אם יום ראש החודש נשמר בקפידה, בשמחה, במודעות חיובית, בחסד וכולי, החודש כולו יהיה באותו סימן, משום שאתה מכניס אל תוך הזרע את המודעות הזו, וממילא כל מה שיתפתח מאותו הזרע יהיה מאופיין באותם אופיינים שקבעת מראש במודעות שלך. לכן ראש חודש זה עניין גבוה, לכן לפני ראש חודש עושים יום כיפור קטן, לכן בראש חודש עצמו עושים סעודת ראש חודש, ובוודאי שבראש חודש אדר, משנכנס אדר, מרבים בשמחה, מתחילים עם השירים, מתחילים עם השמחה, כן? או מתחילים, ממשיכים ביתר סד ויתר עוז. שמחה ושמחה צריך להיות תמיד. אז התורה הקדושה מלמדת אותנו שהמציאות חוותה דרגות בגילוי השם בעולם. רק כדי להמחיש, הזוהר הקדוש, לתת גושפנקה למה שאמרנו עד עכשיו, הזוהר הקדוש על הפרשה אומר, ברז הדע עבד קודשה ברוך הוא אומנותה דכל אלמה. בסוד זה, הקדוש ברוך הוא עשה את כל העולם, ברא את כל העולם. ורז הדע, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והסוד הזה הוא, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ברז הדע התעבד משכנה והתבנה. ובסוד הזה בנה את המשכן, עשה את המשכן ובנה אותו. דהיו המשכן בדיוקנה דעלמה לאלה. דלאלה. שהמשכן הוא תבנית או תמונת תבנית כל העולמות העליונים. ובדיוקנה דעלמה תתאה, ולא רק בדיוקן העולמות העליונים, אלא גם בדיוקן העולמות התחתונים. דיוקן זה מראה הפנים, כן? כמיים הפנים לפנים. זה תמונת מראה. המשכן הוא תמונת מראה לעולמות העליונים ולעולמות התחתונים. הדאוד הכתיב, ייקחו לי תרומה, לי תרומה, טרנד דרגין דהינון חד מתחברן כחד. לי תרומה דווקא שני דרגות שמתחברות זו לזו. אז בסייעתא דשמיא ראינו שגם הזוהר הקדוש מבין, או הזוהר הקדוש מבין וחזל בעקבותיו את בניית המשכן כמגלמת, כחוויה שמגלמת את ירידת הקדוש ברוך הוא לעולם הזה מעולמות עליונים, ותבנית המשכן היא כתבנית העולמות העליונים והתחתונים. בריאת העולם, כשהעולם נברא, הקדוש ברוך הוא היה נעלם לחלוטין. הוא נעלם. זה בריאת העולם. לכן העולם נקרא עולם. השם נסתר, השם נעלם. אנחנו עכשיו צריכים לגלות את השם בעולם. זה תפקיד הבריאה כולה, היא לגלות את השם בעולם. לגלות אותו גר, דר, את אלופו של עולם, דר פה בעולם התחתון. איפה אני רואה אותו? איפה אני רואה? אז בבריאת העולם זה היה לחלוטין נסתר. האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הורידו את גילוי השם לעולם. דרגה אחר דרגה. אברהם אבינו גילה שיש אלוקים בעולם. אברהם העברי עומד מעבר אחד, כל העולם מעבר שני. יצחק אבינו גילה שאין עוד מלבדו. יש אדון לבריאה, ותכלית כל המציאות היא למסור את הנפש על קידוש השם, למסור את הנפש על הבורא. יש רק הקדוש ברוך הוא. מי צריך את העולם? זה יצחק. יעקב, שהוא דרך האמצע, הוא לקח את הפרסום של אברהם אבינו, שיש השם בעולם, לקח את המידה הקיצונית של יצחק, שאמר מי צריך עולם? יש רק השם, ואמר יש עולם, ויש רק השם, והעולם כולו זה השם, ואנחנו צריכים עכשיו להמשיך את הקיום, את הגילוי, את החוויה של השם בעולם במעשים שלנו. פה בתחתונים, זה יעקב. אבל עדיין האבות לא גילו תחושה במהות האלוקות, אלא זה היה מרכבה לחסד, לתכונות של הקדוש ברוך הוא. אבל אלה תכונות, חסד, גבורה ותפארת, הן תכונות, כמו יתר התכונות, הן תכונות שמתגלות בעיניים של נברא. הן לא בעצמות ומהות של הבורא. זה חשוב מאוד לדעת את זה. כל פעם שאנחנו מדברים על הספירות, על התכונות כביכול שהקדוש ברוך הוא מנהג איתם את העולם, זה בהסתכלות שלנו מלמטה למעלה, כלפי הבורא. אבל זה לא תכונות במהות ועצמות הבורא, אלא זה האופן שבו אנחנו מגלים את ההנהגה של הבורא בעולם. ברור? אם אני לא מכיר מישהו, אבל אני רואה שהפעולות שלו הן פעולות של חסד, ואני אומר, האיש הזה שאני לא מכיר, לא ראיתי אותו מימי, אני לא יכול להגיד מה התכונה העצמותית שלו. בעצמו אני לא ראיתי אותו, אז אני לא יכול. אבל אני יכול להגיד שהגילוי שלו הוא של חסד, כי אני רואה שסביב, שיוצאים מהבית שלו, יוצאים אנשים מעטפות של צדקה. אני יכול להגיד שמי שגר בבית הזה, אז הוא איש של חסד, אבל זה מנקודת ההסתכלות שלי מחוץ לבית. לא ראיתי אותו, אני לא יודע לציין משהו בו עצמו. כשאנחנו יורדים, עם ישראל יורד למצרים, לגלות, ועולה ממצרים ביציאת מצרים, אז אנחנו, עם ישראל מגלה לכל העמים שתי תכונות נוספות, או נעשה קירוב יותר גדול של הקדוש ברוך הוא אל המציאות, כי עם ישראל מגלה לכל העמים, לכל העולם, שהשם הוא האלוקים, הוויה הוא האלוקים, שמידת הדין ומידת החסד הם בסופו של דבר בשורשם אותה מידה, שהקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית נמצא משגיח באופן פרטי על כל אחד ואחת, על כל בריאה בעולם, כולל על דומם. מה שמחליט אם הסוודר הזה יתבלה ומתי הוא יתבלה, זה הקדוש ברוך הוא, חד וחלק. אמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא יורד אל כל יהודי ויהודי גם בתוך מצרים, אמו אנוכי בצרה. זה השגחה פרטית, שאגב, שלא תחשבו שאצל העמים זה קיים. פילוסופים של העמים ברוב העולם, כולל עד היום, לא מאמינים בהשגחה פרטית כזו. זה גילוי שלנו, שהמשך עוד יותר מהזוהר הקדוש, מהאריזל, ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר מהבעל שם טוב. אבל עצם העלייה והירידה ממצרים, זה הגילוי שהקדוש ברוך הוא נמצא בהשגחה פרטית, והוויה, מידת החסד, גם כשהיא מתגלה במידת הדין, בשורש מדובר באותו אחד. רק ההנהגות שלו פעם נראים בדין, פעם נראים בחסד. אבל גם הדין שלו זה דין של השגחה פרטית. אבא שמתייחס לילד שלו. לפעמים הוא צריך להתייחס בדין, לפעמים הוא מתייחס בחסד, אבל זהו אבא שמתייחס לילד שלו. זה לא אבא אפתי. זה לא אבא שהשאיר את הילד והלך לשחק כדורגל באיזה מקום. לא. הוא משגיח על הילד שלו כל הזמן. זה הגילוי של הירידה ממצרים והעלייה ממצרים. מעמד הר סיני הוא כבר גילוי עוד יותר גבוה. הקדוש ברוך הוא כבר יורד אל ההר. הוא יורד מבחינת המקום, הוא יורד כבר אל העולם. אבל הוא נושק להר, הוא עוד לא בתוך ההר, אם תרצו. הוא נושק להר מלמעלה. משה עלה אל האלוהים. הוא עולה אליו. הוא הופך להיות ממוצע מחבר, כלשון רבותינו החבדניקים, הוא הופך להיות ממוצע מחבר בין גילוי השכינה למציאות שלנו, כמו שאנחנו חווים אותה. זה לא בתוך הבניין המשכן, הוא החיבור של הקדוש ברוך הוא, הירידה של הקדוש ברוך הוא לתוך המציאות, והחיבור של הקדוש ברוך הוא, של השכינה הקדושה, אל המציאות עצמה ממש. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. זה כבר נכנס פנימה. זה כבר הפך להיות חלק מאיתנו. העובדה שאנחנו יושבים פה הערב, ולומדים את התורה הקדושה, ומסוגלים להבין שהקדוש ברוך הוא, בכל רגע נתון, בהשגחה מופלאה, על כל פרט ופרט מחיינו, והוא חלק מהחיים שלנו, לטוב ולמוטב. העובדה שאנחנו מסוגלים לפרוס את זה, היא כי הייתה שלבים בהתנחכות, מלשון נוכח, של הקדוש ברוך הוא במציאות. והשלבים האלה התחילו מבריאת העולם, זה היה ריחוק גדול, ועברו דרך האבות, קירוב, 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 ירידה למצרים ועלייה, השגחה פרטית כבר, זה ממש קירוב, הר סיני זה כבר נשיקה, נשיקה כבר משיק, ובניית המשכן כניסה פנימה, לתוך החיים ולתוך המציאות, א' דר, אלופו של עולם כבר דר בתוכנו. בניית המשכן היא ירידה אל העולם הזה באופן קבוע, באופן פרמננטי. זה באופן קבוע, הקדוש ברוך הוא פה. הוא עכשיו נוכח. הוא בליבו של כל אחד ואחד מאיתנו. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, בתוכם זה, היה צריך להאמין, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכו, בתוך המשכן. בכתוב בתוכם, בליבותיהם של כל אחד ואחד מישראל. בלב של כל אחד ואחד מאיתנו, בבית הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו, במציאות החיים של כל אחד ואחת מאיתנו, יש התנחכות, יש נוכחות קבועה לעולם, לתמיד, של הקדוש ברוך הוא. הוא יכול להתגלות בכל מיני צורות.
אבל אם כן, למה הוא צריך את המשכן?
הנה חינם. זה גילוי. יש משכנים פרטיים, תכף נראה את זה, ויש משכן כללי לעם ישראל, לכנסת ישראל. המשכן הכללי לכנסת ישראל הוא משתקף במשכנים הפרטיים שלנו. בסופו של דבר, כל משכן פרטי כזה הוא חלק מהגילוי של המשכן הכללי. כמו שיש לנו יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי, וכל יהודי צריך להתנהג על פי תרי"ג מצוות, ויש מצוות, ויש כלל המצוות שהם כלל ישראל, שהם תרי"ג מצוות, שהם כנגד כנסת ישראל, כנגד השכינה הקדושה, כללי, מושגים של פרטי וכללי. אז המשכן הוא כללי, והמשכן בתוכנו הוא משכני, זה משכן פרטי. איך רואים את זה? אז אולי לפני שאני אגיד איך רואים את זה, נסיים. עוד פעם, הצורה שהקדוש ברוך הוא התגלה, ובזה אני מסיים את העניין הזה, אז חשוב להבין את זה, וחשוב גם להפנים את זה. השם יכול להתגלות אלינו, כשאנחנו מסתכלים על ההנהגות שלו, בכל מיני אופנים. זה יכול להיות בו זמנית, בשני אופנים שונים. לאחד הוא התגלה בחסד, לאחד בדין. אם הקדוש ברוך הוא הפיל את הבורסה, אז לזה שהשקיע, זה שקנה מניות בפיק, בטופ, וחטף עכשיו ירידות, בשבילו זה מידת הדין. אבל מי שקונה כשיש את הירידות, בשבילו זה חסד עצום. נכון? הביטקוין היה 18,000 דולר לביטקוין אחד. מי שקנה את הביטקוין ב-18,000, גילה את מידת הדין של הקדוש ברוך הוא בחודש האחרון. מי שקונה את זה עכשיו ב-6,000 או קצת פחות, אז עכשיו הוא יכול להיות שזה חסד עצום. זה בו זמנית, שתי פעולות שונות. איך זה יכול להיות? סגקי, בתקודת ההסתכלות שלי כנברא, ושל פלוני ואלמוני כנבראים, יש הסתכלות שונה על אותו מעשה, על אותו אור שיורד לעולם, אני יכול לראות אותו באופן שונה. אם תרצו, זה כמו אור, קרן אור שעוברת בפריזמה, במנסרה. לצד אחד היא מוציאה אור כחול, לצד אחד אור אדום, לצד אחד אור סגלגל, אותה קרן אור. מה הופך אותה לכאילו שונה בכל צורה שאתה מזה? העיניים שלה מסתכל לפי הזווית של המנסרה. אוקיי, הכלי. יפה מאוד. מה התכונה שאפשר לציין שהיא תכונה שהיא עצמותית לקדוש ברוך הוא? עכשיו, היא לא מנקודת המבט שלי כנברא, אלא אם, בלוי צויר, בלכאורה, אם הייתי יכול להסתכל כאילו מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא. אז מה הייתי אומר? אם הייתי רואה אותו, מה הייתי יכול לתאר בו שהוא היה מאפיין את הגילוי האדיר הזה שנקרא אלוקות? זה שהוא היותו נושא הפכים. שהוא יכול להתקיים במקום של סתירה. נושא הפכים. כמו שאומרים חז"ל, אנוכי מי שאנוכי. אנוכי מי שאנוכי. נושא הפכים זה אנוכי מי שאנוכי. לא נחזור עכשיו על המושג אנוכי ועל ההסברים. הסברנו את המושג אנוכי במספר שיעורים, ואני לא מתכוון לחזור עליו. אבל רק שתדעו לכם שנושא הפכים ואנוכי מי שאנוכי זה אותה גימטריה. זה הרב גינזבורג, המלאך, הוא אומן הגימטריות, אז הוא מביא את הגימטריה הזו, ועיקר הגילוי של העצמות ומהות של הקדוש ברוך הוא, דהיינו, היותו נושא הפכים, אנחנו מוצאים בקודש הקודשים במשכן, בקודש הקודשים בבית המקדש. במקום שהוא מקום השראת השכינה, שם אנחנו מוצאים את העובדה שהקדוש ברוך הוא נושא הפכים. נכון? כולם מכירים את זה שהארון, הגמרא ביומא, יומא כ"א, הגמרא שם אומרת, מקום ארון אינו מן המידה. היו מכניסים את ארון הברית, מכניסים המאתיים וחצי אורכו, המאה וחצי קומתו, המאה וחצי רוחבו, מכניסים פנימה, מודדים ממקום הארון, כל הריבוע של קודש הקודשים בבית המקדש היה 10 אמות על 10 אמות, 10 אמות על 10 אמות, אתה מכניס פנימה ארון שתופס אורך של המאתיים וחצי, עכשיו אתה מודד מקצה אחד לקצה שני, נשאר 10 אמות. איפה מקום הארון? אינו מן המידה. נעלם, והיה כבלה את הקודש, נבלע. מה זאת אומרת? אני מכניס משהו לגמרי חומרי, זהב, עשוי מלוחות ארזים וזהב, עצי שיטים וזהב, וזהב, לוחות של זהב. זהב זה דבר רוחני? לא. עצי שיטים זה דבר רוחני? לא. זה חומר. איך החומר הזה נעלם? נושא הופכים, הוא יכול להיות קיים ולא קיים בו זמנית. השכל שלנו, אני יכול לדבר על זה, השכל שלנו לא תופס את זה. המקום בו השכל שלנו, המצומצם, הקטן, הבלתי מסוגל להבין עניינים שהם למעלה מגבולות הזמן והמקום, לא תופס את זה. נכון? לית מחשבה תפיסה בך כלל. זה עצמות ומהות של הקדוש ברוך הוא. נושא הפכים. אל תשאל, במופלא ובמחוסרים לך אל תדרוש. למה? כי אין לך סיכוי, לא רק כי אין לך סיכוי להבין, אלא כי אין לך סיכוי לא להתבלבל אם אתה מתחיל. כיוון שאתה מתיימר להבין בשכל מוגבל את הלא מוגבל. שכל שיודע לחשוב רק במושגים של מגבלות של זמן ומקום, משהו שהוא איננו מוגבל בזמן ומקום. אותו דבר, במקדש היו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. איך זה יכול להיות שבן אדם עושה, עומד, דבוק, עד שהכפתורים נתלשים לו מהבגד, מרוב החיכוך של זה בזה, ועכשיו מגיעים לנפילת אפיים, משתתחים, כל אחד יש לו 4 אמות סביבו. איך זה יכול להיות? מישהו יכול לתפוס את זה? לא. אז איך זה יכול להיות? באמת, במושגים של בן אנוש זה לא יכול להיות, אצל הקדוש ברוך הוא בהיותו נושא הפכים, זה יכול להיות. אין מגבלה של זמן, ממילא אין מגבלה של מקום, וכשאין מגבלה של מקום, זה יכול להיות. גם כשאני אומר שזה יכול להיות בביטחון של 100%, זה ברור לכם שאני לא מבין מה שאני אומר, כן? זה ברור. זה צריך להיות ברור. זה לא שאני עכשיו הבנתי את זה. לא הבנתי. כי המוח לא תופס את זה באמת. אני רק מדבר על זה באופן שאוזן אנושית יכולה לשמוע. אבל זה לא באמת שתפסנו את זה. כמו שאנחנו לא תופסים באמת ריק מוחלט, אין סוף, אין ספור. אנחנו לא באמת תופסים את זה. אנחנו יכולים לדבר על זה, לתאר את קווי המתאר הכלליים של זה, אבל לא באמת להבין את זה. אז אהרון לא תפס, אהרון לא תפס, זה נקרא נשיאת הופכים, והיא נקראת בלשון הזוהר הקדוש, ייחודה עילאה. הייחוד העליון, שבו מתאחדים הזמן והמקום לנקודה אחת, שהיא אמורפית לגמרי, וכמו שאנחנו לא מסוגלים לתפוס מה זה נקודה, כי אין לה, לא רוחב ולא אורך ולא עומק ולא גובה, והיא כלום. נקודה הנדסית היא כלום. אבל אנחנו כולנו חיים בעולם שבו בין נקודה שהיא כלום לבין עוד נקודה שהיא כלום עובר קו. איך זה יכול להיות? לא יכול להיות. נושא הפכים. נשיאת ההפכים בקודש הקודשים משמעותה ייחודה עילאה. יפה מאוד. יש במקום כזה שבו מתקיימת נשיאת הפכים, דהיינו בקודש הקודשים שבו בטלים לחלוטין הזמן והמקום, יש במקום כזה קדושה יתרה. חיבור מוחלט, מוחלט של 100%, חיבור של 100% לקדוש ברוך הוא. לכן אם היה נכנס כהן גדול ביום הכיפורים לקודש הקודשים, דהיינו, הוא היה מכיל עולם שנה נפש, נכון? עולם זה מקום קודש הקודשים, שנה זה הזמן המיוחד של יום הכיפורים, ונפש זה הכהן הגדול, עם כל ההכנות שמי שרוצה יראה במסכת יומא, איזה הכנות היו עושים לכהן גדול לפני שהוא נכנס ליום הכיפורים, ואיזה איזה, איזה הכנות של המודעות שלו היו עושים. כדאי ללמוד את המשנה ביומא, וגם את הגמרא ביומא. אז היה יודע שאדם נכנס למקום אש, לשלהבת, ששם אתה, יש לך און אוף, או נכנסת ויצאת או לא. והיו רבים מאוד שנכנסו ולא יצאו. לפעמים כהן אחר כהן אחר כהן, בזמן בית שני יותר כהנים נכנסו ולא יצאו מאשר נכנסו ויצאו. אז למה זה? כי אם במקום שבו יש 100% חיכוך עם אלוקות, נכנס בן אדם ולהרף עין מרפא במחשבה את התפיסה שלו, חושב על משהו אחר, זה נקרא זר, חושב על משהו זר שהוא לא קשור לקודש, להרף עין אחד, באותו הרף עין הוא מתבטל בזמן ובמקום, כי הוא לא נמצא בדבקות של 100% עם הבורא. 99.9999 לא חוזר, מושכים אותו החוצה עם החוט, החוצה עם החוט, נשרף. זה המקום שהוא קודש הקודשים. המקום הזה נקרא פלא על כל פלא, הוא נקרא בגמרא חדר המיטות, חדר המיטות, ככה הוא נקרא, זה קודש הקודשים. עכשיו אנחנו יורדים ברזולוציה אל הבית הפרטי. זה המקום שבו חדר המיטות, זה לא רק זה חדר המיטות או חדר המטות, כי אתם יודעים שהמטה של אהרון היה מונח בקודש הקודשים. זה לא סתם, זה לא מיטה ומטה, זה לא סתם אותם אותיות. זה לא סתם. אלא מה? שהכוונה ששם יש חדירה של הקדוש ברוך הוא אל תוך המציאות. זה לכן נקרא חדר המיטות. והמטה מסמל את הוו, את הזרענפין, את ההשגחה, וגם את היסוד. לכן זה נקרא חדר המיטות. המציאות, המלכות, נקראת גם מיטה. ככה זה נקרא. מטה אהרון היה מונח בתוך קודש הקודשים. אתה מכניס את המטה, את היסוד, לתוך המלכות. נכון? למדנו. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד במלכות. הוו מחוברת להי האחרונה בשם הוויה. זה חיבור של אורות בכלים. זה חדר המיטות, זה קודש הקודשים, זה המקום שבו מתגלית נשיאת ההפכים, החדירה הכי 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 משמעותית של קדושה אל מקום בעולם, אל המקום בעולם. אין עוד מקום כזה בכל העולם כולו, לא יכול להיות גם. זה נכון לגבי המשכן בקודש הקודשים, וזה נכון לגבי ביתר סעת וביתר עוז וביתר תוקף לגבי המקדש, קודש הקודשים במקדש. כי במקדש המשכן היה זז, הוא היה נוסע. מקום המשכן עצמו היה מתקדש בגלל מציאות המשכן. בבית המקדש, מקום המקדש קידש את המקדש, כי זה ארץ ישראל. ארץ ישראל, יהודי יושב פה בארץ ישראל, מקים את הבית שלו ברעננה. הוא יכול שחדר המיטות שלו יהיה קודש קודשים. קודש הקודשים. בלי מגבלות של זמן, תנועה ומקום. בלי מגבלות. זה תלוי במודעות שאתה מכניס פנימה אל תוך המלכות הזו. אל תוך המקום הזה. זה נשיאת הפכים. בעולם, נשיאת הפכים זה, כך חז"ל מביאים, זה נישואים. נישואים זה נשיאת הפכים. לוקח גבר, הוא אפך של אישה, אפך. ומחבר אותם יחד. חבר אותה, והיו לבשר אחד. והיו לבשר אחד, מה יוצא מתוך הדבר הזה? בית. בית יהודי. נכון? אתה הולך לחתונה, מה אתה אומר לזוג? יהיה בניין בניין, עדי עד. יוצא בית. בית יהודי. בית יהודי זה לעולם בקדושה. לעולם בנישואין על פי הלכה. כדת משה וישראל. לעולם. למה? כי האופן שבו הקדוש ברוך הוא מוליך את האור אינסוף לתוך החיים שלנו צריך להיעשות ככה. ורק ככה. אי אפשר לסטות מזה. אתה הולך, יש כל מיני חתונות עם כל מיני רעיונות, עם כל מיני זה רוצים להיות מקוריים, יותר ממקוריים וממציאים המצאות וכל מיני דקלומים. זה לא, זה רק יכול לפגום, לא יכול להועיל. יש דרך אחת שבה, שנקראת הלכה, שבה האור הולך אל תוך החיים של הזוג ומשניים הופך אותם לבשר אחד ומקים בית. זה הדרך היחידה, אין עוד דרך כזו. לכן זה נקרא הלכה. במקום הזה שנקרא חדר המיטות בקודש הקודשים, זה המקום שאפשר לפרוט ולרבות בו. לכן הונחו שם שני קרובים על הכפורת. על הארון היו שני קרובים. חז"ל מביאים שתי פירושים אפשריים למילה קרובים. פירוש אחד, זה הפירוש שאנחנו מוצאים כבר בספר בראשית, שהקדוש ברוך הוא מגרש את האדם מגן עדן, הוא מניח בפתח גן עדן את הקרובים ולעת החרב המתהפכת. קרובים זה מלאכים, מלאכים עליונים. אבל יש פירוש שני של המילה קרובים, והוא כרביה. רביה זה ילדים, תינוקות. מה יש בחדר המיטות בקודש הקודשים? שתי ילדים. שני ילדים. בן ובת. בן ובת. מה זה פרו ורבו? להלכה, פרו ורבו, יש מחלוקת. אבל רוב הדעות שזה בן ובת. אם אדם יש לו בן ובת, יצא ידי קיים חובת מצוות פרו ורבו. איפה הריבוי הזה נעשה? בקודש הקודשים, בחדר המיטות. בדווקא. למה? כי מקום הריבוי, מקום המקום של הפריה וריביה, זה במקום שבו נעשים בשר אחד, שיש בו זיווג של המטה בתוך המלכות, של היסוד בתוך המלכות. זה פלא פלאות. אתם מבינים שזה פלא פלאות עצום. עכשיו אתה מבין שאתה קורא על בניית המשכן, אתה לא קורא על איזה מבנה, איזה אוהל שהיה פעם. אתה קורא עכשיו איך בוראים עולמות. איך מקימים בית. איך מקימים בית בישראל. כל אחד ואחד מאיתנו לאורך כל הדורות. ואין, בדבר הזה אי אפשר לסטות מזה. זאת אומרת, לא רק שאי אפשר לסטות, זה סטייה מקלקלת. מבינים? יש הבדל בין אם אדם עכשיו רצה להגיע לרחוב הטייסים, במקום ללכת פה ישר דרך השדה, עשה עיקוף והגיע לרחוב הטייסים, הלך דרך רחוב השריון. לא קרה אסון גדול. סטה מן הדרך, חזר למקום שאליו הוא רצה להגיע. אבל אם בן אדם, נותנים לו עכשיו מצלמה משוכללת, או מכונה כלשהי, והוא פועל בסטייה מההוראות, הוא מקלקל את המכונה. זה לא יגיע לו את התוצאה. אם הוא לוקח מכונת כביסה ושם במקום הפקת כביסה, שם חול, אז זה לא שהמכונה תעבוד שונה. היא לא תעבוד. כשאדם הולך שלא בהתאם להלכה, אז זה לא שיהיה, הוא יפגוש את היעד רק בדרך ארוכה יותר. הוא לא יפגוש את היעד. לכן חייבים לדקדק בהלכה. זה לא כי הקדוש ברוך הוא פינקסן, זה כי אנחנו רוצים את האור אינסוף ברוך הוא. ויש דרך, אנחנו מקבלים אותו. רק להשוואה של הבניין הפרטי שלנו עם בית המקדש, נאמר ככה. בית המקדש נקרא כבית אלוקים, כביתי בית אלוקים יקרא. בית אלוקים, זה נקרא בית, ממש, כפשוטם של דברים. אמרנו, קודש הקודשים, חדר המיטות. המטבח כנגד בית המטבחיים. המקלחות כנגד בית המקוואות. הסלון כנגד בית התפילות. כל מקום יש לו מקבילה בבית הפרטי שלנו. כאשר חדר המיטות זה באמת שיא השיאים. עכשיו, אם כהן גדול נכנס, שאין לו המודעות לקודש הקודשים של קודש, גם אנחנו צריכים להיזהר שבחדר המיטות תהיה מודעות של קודש. ולכן לא כל אחד יכול להיכנס לחדר המיטות שלי. ולכן לא כל אחד, אפילו סתם, אפילו אני לא נמצא. אפילו אני לא נמצא. לא כל אחד יכול לישון במיטה שלי. לא כל אחד, בטח אני לא מכניס טלוויזיה לחדר המיטות. מכניס כל העולם ואשתו פנימה אל תוך קודש הקודשים. המקום שכתוב עליו והזר הקרב יומת. שום פנים ואופן לא. חד משמעית לא. אני הופך את המודעות שלי למודעות של אלימות, למודעות של ניבולי פה, למודעות של, חוץ מכבוד היושבים פה שלא שייך בכם, אבל לפורנוגרפיה, שום פנים ואופן לא מכניס את זה לקודש. בשום פנים ואופן, כי אני, אם עשיתי את זה, אני לא יכול לצפות שיהיה שם קודש. אני לא יכול לצפות. ואז הכל נפגע. הכל נפגע. כולל הפריה ורביה. הכל נפגע. הכל נפגם. חבל. צריך מחשבות תאורות. צריך שהמחשבות של בני הזוג יהיו בקודש קודשים. כמו בקודש קודשים. כמו כהן גדול בקודש הקודשים. אז זה כל הדברים האלה שאנחנו אומרים, זה לא כדי עכשיו להפחיד. זה כדי לראות איך עכשיו יש לנו הזדמנות בדיוק במקום הזה שאנחנו נמצאים, מבחינת נקודת הזמן שאנחנו נמצאים, רגע לפני שבונים את המשכן, אנחנו התחלנו את ה... אנחנו רק ביום שני של הפרשה, אנחנו בונים את המשכן עכשיו. בונים את המשכן, צריך ואפשר לעשות את השיפורים הנחוצים בכל אתר ואתר בבית, לפי הרמזים שכרגע הזכרנו. בית המטבחיים צריך להיות טהור, השחיטות צריכות להיות כשרות, וצריך להיזהר בבשר וחלב, וצריך לדקדק בדברים האלה. אי אפשר להישאר את הדברים האלה, להשאיר את הדברים האלה ליד המקרה. אז ברור שנשיאת ההפכים היא גם נמצאת באדם עצמו, יש גם באדם עצמו, אדם צריך להיות בו זמנית גם רך וגם קשה, אדם צריך להיות, לעשות בו זמנית גם רצו וגם שוב, אדם, יש בו גם את המעין התכונה הזו של נשיאת הפכים, מעין, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה מעין, הוא צריך להיות רך כשהוא לומד, וקשה כשהוא יוצא לקרב, הוא צריך לדעת להיות קשוח שצריך עם הילדים, ובאותה שנייה לאהוב אותם אהבה עצומה, בלתי מתפשרת, בלתי מתפשרת, ואם לא, לא להיות קשוח. אתה לא יכול להיות עצבני על ילד, ולחשוב שאתה מחנך אותו כשאתה עצבני. כשאתה עצבני אתה לא מחנך אותו, כשאתה עצבני אתה נוקם בו, כשאתה עצבני אתה מעניש אותו, כשאתה עצבני אתה עושה כל מיני דברים, חוץ מלחנך. אתה צריך לחנך, אתה צריך לבוא בגישה אוהבת וכו' וכו'. המשכן היו בו קרשים, קרשים. אתם יודעים שההבדל בין קרש לקודש הוא קוצו של יוד. אם לוקחים את הרש ומוסיפים בצד ימין של הקוצו של יוד, זה הופך להיות ד', קודש, קודש. למה אני מזכיר את הדבר הזה? לא רק כי זה כתוב בפרשיות בניית המשכן ובפרשת תרומה וכו', פרשת תרומה, אלא שמי שרוצה להבין את ההבדל בין ד' לרש, היטב, 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 ולהבין מה זה א' דר, דר זה ד' ורש, נכון? דר, אז הוא צריך להיזכר בכל מיני עניינים שקשורים לד' ורש, שקשורים גם לפורים וגם למגילה וכו'. אנחנו אומרים שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אם חס ושלום ניטל את הקוצו של יוד מהדלד, זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו מקווים. אם נגיד שמה ישראל השם, כן, זה השם אחר, זה שיבוש, לא רק שיבוש מוחלט של הפסוק, שיבוש מוחלט של הכוונה, אלא זה חס ושלום, כאילו ניאצנו, כאילו עשינו מעשה חמור ביותר של חילול השם. מה כל ההבדל? קוצו של יוד. קוצו של יוד. הדבר הזה הוא משמעותי, כי זה מזכיר לנו כל מיני עניינים שקשורים, אתם יודעים, קשורים להוויית החיים שלנו, הזכרנו את זה כמה פעמים, וגם על זה אני לא ארחיב, אבל מי שיודע, מי שזוכר, דיברנו על זה שאם אדם רוצה לשלוח איזה מייל לחבר שלו, איזה קובץ עם משהו, הוא שכח קוצה של יוד, שכח איזה נקודה, כן? שכח איזה נקודה, המייל לא יגיע. זה לא כי המרשתת מענישה אותו, אלא כי זה הדרך להוליך את הקובץ. זה ההלכה. ההלכה זה קוצו של יוד ועוד קוצו של יוד, דקדוקים של כל מיני דברים שאנחנו מדקדקים בהם. הגמרא בחולין, הגמרא בחולין שואלת, המן מן התורה מניין? המן מן התורה מניין? מניין. והיא אומרת, המן העץ. כתוב בספר בראשית שהקדוש ברוך הוא שואל את האדם, המן העץ אשר אמרתי לך אשר לא תאכל ממנו אכלת, ומכאן מתחיל ואנחנו חיים מאז את העולם באופן שונה ממה שיכולנו לחיות אותו. אנחנו גורשנו מגן עדן, והאדם מתקלל שהאדמה תצמיח לו קוץ ודרדר. דר, דר. דר, דר. נכון? כולם מכירים את זה. קוץ ודרדר. מה רצו אמן ואשתו לעשות? להזכיר בקטרוג את החטא של אדם הראשון. רצו להזכיר איך? הם לקחו עץ 50 אמה. חז"ל אומרים בכמה מקומות שמה היה העץ הזה. יש כמה שיטות בדבר הזה. יש מאן דאמר שזה היה קרש של 50 אמה מתיבת נוח. לא מכנס לזה עכשיו, זה שיעור בפני עצמו מה הקשר לתיבת נוח. ויש מאן דאמר שזה היה קוץ. ולכן בפיוטים לראש השנה אומרים, קוראים לאמן קוץ בן קוצץ. ככה קוראים לו. קוץ בן קוצץ לאמן. כי הוא רצה להזכיר את הקוץ. אנחנו עכשיו מבינים שהקוץ הוא לא צמח או עץ שנקרא קוץ, אלא הקוץ זה קוצו של יוד. מה רצה מה לעשות? רצה לשבש את הקוצו של יוד. נכון? הדברים האלה גם מופיעים במגילה. במגילה. כי סוף המגילה אנחנו קוראים את הפסוק הבא. בימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. דר, דר. בכל דור ודור. אנחנו בכל דור ודור, אנחנו מדקדקים בקוצו של יוד, וצריכים לשמור את הדלת דלת ואת הרש רש. זה לא פלא שההבדל בין רש גימטריה 200 לבין דלת גימטריה 4, ההבדל הוא בדיוק 196. כמניין קוץ. כמניין קוץ. הקוץ עושה את ההבדל בין רש לדלת. הקוצו של יוד קטנה הזו שם, זה מה שעושה את ההבדל בין רש לדלת. לכן ההפרש בין רש לדלת, בין 200 ל-4, זה בדיוק כמניין קוץ, 196. למה בסייעתא דשמיא אני מזכיר את העניין הזה? כי יש כמה עניינים שצריך לדבר עליהם שקשורים לפורים, והעניינים האלה אין לנו כבר זמן להרחיב בהם, אז אני רק אומר אותם באופן כללי, ומה שנספיק נספיק. אז עיקר העניין של פורים, וכל המסכת בגמרא נקראת מסכת מגילה, מסכת שעוסקת בפורים, ועיקר העניין של פורים מעבר למשתה, משלוח המנות, הכל מצוות חשובות וכו', אבל העיקר זה נקרא מגילה. המגילה הזו, אתם יודעים, כל הספרים בטלים, חוץ ממגילת אסתר. המגילה הזו היא כנגד כל הספרים. זה לא יהיה ישעיה, לא יהיה יחזקאל, זה לא יהיה חלק, מה יהיה? מגילת אסתר. וואו, מה יש במגילת אסתר? לא, זה בדרך כלל הסיפורים שמספרים לילדים, מספרים מגילת אסתר בתור סיפור לילדים. אומרים לנו חז"ל שהדברים אינם כך. רק כדי לתת קצת הבנה לעולם הנפש שאפשר ללמוד מנושא המגילה, נדבר קצת על הדמויות במגילה, על הדמויות. אחרי כן נדבר על אולי על עוד איזה נושא או שתיים, אבל כרגע בוא נדבר על הדמויות. יש לנו דמות שנקראת אחשוורוש. בכל אחד ואחד מאיתנו יש אחשוורוש קטן. את כל הדמויות במגילה יש. ברוך השם יש גם מרדכי ואסתר. אבל קודם כל צריך לדעת שיש גם אחשוורוש. מה היה עיקר הבעיה של אחשוורוש? שהוא היה אדם עצוב. למה הוא היה עצוב? משום שהוא כל כך רצה להיות כל הזמן הראש, כל הזמן רצה שהשלטון שלו יהיה מבוסס אצל העם שלו, שהוא יהיה אדם אהוב, שהוא יהיה אדם נערץ על אשתו, על ושתי, שהיא תעשה מה שהוא אומר, נכון? הוא רצה להיות, הוא רצה שהקשרים החברתיים שלו יהיו, שהוא יהיה סורר בכל ביתו, כן? הוא רצה להיות סורר, לא צורר, צורר זה אמן, הוא רצה להיות סורר, סורר בכל ביתו. חשברוש, מה הוא רצה? להתגדל, להתגדל בעיני עמו, להתגדל בעיני אשתו, להתגדל, בשביל להתגדל, רוחנית, הוא התחפש, התחפש לבבא, נכון? לבש את הבגדים של הכהן הגדול, השתמש בכלים של בית המקדש, הכל עניינים חיצוניים. החיצוניות שלו הייתה חיצוניות שמשדרת, תכבדו אותי, תעריכו אותי, אני הראש, אני המוביל, הנה תראו איך אני נראה וכו' וכו'. זה אחשוורוש. אפשר לציין רק שיכול להיות שמחמת זה הוא לא נענש מאוד, כי השאיפות שלו היו רוחניות, איך שלא יהיה, מעוותות, אבל רוחניות. זה יכול להיות שהוא לכן לא נענש מאוד, שלא כמו המן. המן הרשע, הוא גם היה אדם עצוב. הוא היה אדם שרדוף שאיפות של כבוד. אם תרצו בעולמנו, כל מי שיש בו המן קטן, הוא עצוב. כי גם אם הרבה מאוד אנשים משתחווים לו, מספיק שיש אחד שלא עושה לו לייק, והוא בדיכאון. וכל זה איננו שווה לי. כשאדם אומר כל העולם לא שווה לי, זה אומר שהוא בדיכאון. הוא אומר שהוא האיש עצוב. הוא אומר שהוא אדם עצוב. כי הכל לא שווה לו. אבל תגיד לי, מה אתה רוצה? יש לך בנים, ויש לך אישה, ואתה משנה למלך אחשוורוש, ויש לך כסף, ויש לך מעמד, ואשתך היא המכשפה הכי נחשבת בכל פרס ומדי, וזה רשת המכשפה מאוד נחשבת. תראו את הדרוש, דרוש א' באריזל, בשאר הכוונות. את המחשבה מאוד נחשבת. אז יש לך הכל. לא, כל זה איננו שווה לי, אשר אני רואה את מרדכי היהודי, אשר לא יכרע ולא ישתחווה. אחד לא עושה לו לייק, הוא כבר לא שווה לו כל העולם כולו. עצוב, עצוב. כמה היום אנחנו מתקלים בזה, שילדים, נערים ומבוגרים, נמצאים בסיטואציה שיש להם הכל, אבל פתאום יש איזה קבוצה ש... הוציאו אותם, עשו להם, לא יודע איך קוראים לפעולה הזו, אבל שמסירים אותך מהקבוצה, לא רק שלא עושים לך לייק, אלא מסירים אותך מהקבוצה, ואתה יכול להיות בדיכאון יומיים. איך הוציאו אותך? או שיימינג, או כל דבר אחר. טוב, תעמיד את הדברים בפרופורציה, לא, זה לא כערך, יש לך חיים שלמים, אבל ההתמקדות באותו חוסר, זעיר, קטן, והפיכתו לעניין העיקרי בחיים, זה נקרא אמן הרשע. זה רש, היא התגלמות האישה הפסימית. נכון? זה רש, היא רק באה אליה בעלה, מספר לה מה קרה לו באותו יום, מה היא אומרת לו, אשר אכיל אותה לנפול לפניו, נפול טיפול. כבר נבואה שמגשימה את עצמה. כן, עם זרע היהודים, נפול טיפול. מה קרה? עוד לא קרה שום דבר. סך הכל היה לו יום לא מוצלח בעבודה. לא, היא כבר נפול טיפול. היא לא עושה את זה מאהבת מרדכי, אלא היא שונאת תמן. היא שונאת את בעלה, היא שונאת את הילדים, היא שונאת את המציאות שבה היא חיה. היא לא אוהבת, היא פסימית. לא טוב לה. מה רע לך? את נשואה למשנה למלך, לעשיר, יש לך ילדים, יש לך... מה רע לך? לא, סביבת החיים היא משדרת כלפי העוינות. היא משדרת כלפי הדברים שהם לא דברים חיוביים, הופכת להיות זרש. ושתי... ושתי זה התנועה בנפש שיש לכל אדם. עוד פעם, זה כל הדמויות האלה נמצאים בגברים ונשים כאחד. ושתי היא טיפוס מאוד מיוחד. היא הטיפוס או האופיין בנפש שאומר שבשביל שאני אתגדל, אני צריך להשפיל מישהו אחר. מה היא רוצה? להשפיל את בנות ישראל. זה העניין שלה בחיים, להביא אותם ערומות לטקס. מה יצא לך מזה? שום דבר, חוץ מאשר כשהם יהיו מושפלות, אז אני אהיה למעלה. לכן אגב, בסוגריים או לא שבסוגריים, העונש שלה מה? שחשברוש קורא לה לבוא ערומה. מידה כנגד מידה. מידה כנגד... אבל את מלכה של המלך חשברוש, שולט ב-127 מדינות, את שולט ב-127 מדינות יחד עם המלך. יש לך משתה, יש מנגנים ויש אוכל ויש הכל. נכון? למה את צריכה להשפיל מישהו בשביל להתגדל? למה? למה להפוך מישהו לקטן בשביל לעשות את עצמך גדול? זה נקרא בשביל חזל המתכבד בקלון חברו. למה אני בשביל להפוך מישהו בשביל להפוך את עצמי לגדול צריך להנמיך מישהו? הפוך, הפוך. זכרון לברכה, אבא שלי, הוא תמיד היה אומר על היריבים שלו, היריבים במסחר, היריבים, הוא היה אומר כמה הם חכמים, כמה הם נבונים, כמה הם מוצלחים. וכל פעם שהוא היה מנצח, הוא היה אומר, תראה, הצלחתי לנצח את הגדול הזה. זה עושה אותו עוד יותר גדול. אבל מה אם אתה אומר שהוא טיפש וזה וזה ואתה מנצח? אז ניצחת טיפש. לא עלית לשום מקום. אבל זו תנועה בנפש שהיא תנועה לא נכונה להנמיך מישהו. הפוך, תגדל אותו. ויש גם עם ישראל עצוב בתחילת המגילה. עם ישראל בתחילת המגילה זה עם עצוב מאוד. עם שמנסה למצוא מתוך העצבות, המרירות, השגרה, הוא מנסה למצוא איזושהי חוויה מעוררת. אז הוא הולך למשתאות, והולך לאכול מסעודתו של אחשוורוש, ומחפש את המוזיקה ואת השתייה ואת האוכל, והוא חושב ששם הוא ימצא את הפורקן שלו, ששם הוא ימצא את המזור לשעמום שהולך ומתפתח, לרקנות, להתפקרות ממצוות, מתורה, לזה שיש חוסר, שפתאום אני מרגיש שאין לי בשביל מה לחיות. הם לא נרדפו לפני כן. הם חיו במרדכי היהודי יושב שער המלך. היהודים היה להם מעמד גבוה מאוד. מי הוזמן לסעודתו של אחשוורוש? הוא הזמין את היהודים. הם היו נחשבים. אז יש לכם הכל. נו, אז תיכנסו יותר לבתי מדרשות, תיכנסו יותר לבתי כנסיות, תלמדו יותר תורה, תתפללו יותר, יש לכם רווחה כלכלית וחברתית? לא. לאן הם הולכים? לאכול, לשתות, לשתי הקדת, אין אונס, ועל כל מה שחזל אומרים על לשתי הקדת. בין אם זה כדת היהודים, ובין אם זה כדת החשברוש. זה נסך. אוכלים, שותים, מכלי בית המקדש, ולא מרגישים את הצער, וכבר שכחו, והרגשות קהו. והתוצאה לא מאחרת לבוא. גזרות וקושעים, והשם יאחר, כן, שמד, פתרון סופי. המן הוא הראשון שהגע את הפתרון הסופי. הראשון. גם הקשרים אחר, וכנגד זה, מה זה פרשת תרומה? ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכה. זה הבית השמח האולטימטיבי. הבית הכי שמח בעולם זה בית השם. כל הזמן הלווים שרים, כל הזמן הלווים שרים ומנגנים ומצלתיים ובטוף ובחליל, ויש שירת הלווים ו-15 מזמורי תהילים על כל מעלה ומעלה, מהזרת אנשים להזרת ישראל. שירה בלתי פוסקת, ושירת הלווים הייתה כשירת המלאכים. עד היום שרוצים להגיד שמישהו הוא בעל קול מחונן, אומרים שזה שבט לוי. הייתה שם שמחה עצומה. אני לא רק מדבר על שמחת בית השואבה, שהייתה שמחה על גבי שמחה על גבי שמחה, אלא באופן כללי הייתה שם שמחה, והייתה שם עשייה, והייתה שם פעולה, והייתה שם אחדות, והייתה שם אהבה. כי במקום שיש שמחה יש אהבה, במקום שיש שמחה לא מסתכל על דברים קטנים ולא על דברים קטנוניים, והקשרים החברתיים מתעדקים ולא נפרדים. אבל כשאמן אומר ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, הוא לא מדבר על עם ישראל בבית המקדש, הוא מדבר על עם ישראל שנמצא בשושן הבירה, שמשעמום, מחוסר שמחה, מעצבות, הופך להיות מפורד. כאילו זה סטרטי סטרי, עם אחד מפורד, או עם עם אחד או עם מפורד. לא, הוא אומר העם האחד של פעם, של המקדש, של המשכן, שהיה בשמחה, עכשיו הם שותקים מזה, הם מפורדים. מתחילים הסכסוכים הפנימיים, יש שעמום. אין את השמחה שיוזמת, שיוצרת, שמשנה מציאות. יש את השעמום. גם הקשרים החברתיים אפשר ללמוד אותם. אתם יודעים, קשרים חברתיים של אדם זה דבר מאוד מאוד חשוב לעוצמת הנפש שלו. אדם שיש לו חברים, לא רק שיש לו תמיכה בשעת צרה, אלא הוא גם יכול, והוא יכול לחלק שמחה עם אחרים. אדם שיש לו חברים, אתם זוכרים את הרעיון של שעשוע, מסירה של שיניים אורות וקבלה של שיניים אורות, זה נעשה עם חברים. כשאתה מפורד, זה המשמעות של זה, זה שאין לך חברים. כשהחשברוש רוצה שיהיה, כל איש יהיה סורר בביתו, הוא מדבר בלשון עמו, הוא מתכוון, סורר בביתו, הוא מתכוון שאשתו היא חפץ. לא קשר חברתי עם האישה, אלא קשר של בעל חפץ. זה נקרא סורר, הוא שולט. אמן, כל הרשת החברתית של אמן, כל הפייסבוק שלו, של אמן, זה היה רשת חברתית וירטואלית. בבית שלו שנו אותו. באמת לא אהבו אותו. כולם השתחוו לו, כולם קראו לפניו, וכל זה היה ממה? מפחד, מיראה. ברגע שהוא מתחיל ליפול, כולם שמחים לעדו. כולם תומכים בנפילתו. זה היה לו פילי פלאות.
אשתו לבא אותו.
ושתי.
רחתור תנדלי.
כן, זה הבת שלו. ושתי, אותו דבר. ברגע שהיא מסרבת לבוא באופן המביש לפני המלך, שזה לא לכבודו של המלך, בוודאי לא לכבודה, אז מיד עם גלה שאין לחברים. מה שמה ממוכן מייעץ לעשות? להרוג אותה על המקום. שמעתם שמישהו התנגד להרג שלה? אף אחד. סיפור המגילה, אף אחד לא מתנגד שהרגו את ושתי. בלי משפט, בלי בצלם ובלי בגץ. ותדעו לכם שבפרס ומדי היה חוק וסדר. לא הרגו בלי משפט. הפעם הראשונה, החריגה והיוצאת מן הכלל, שבה הרגו ללא משפט, זה על פי עצת אמן, הוא ממוכן, ממוכן הוא אמן, שאמר שהיא יש לה דין של מורדת במלך, צריך להרוג אותה בלי משפט. אתם מבין שמידה כנגד מידה, אחרי כן כשרצו להרוג אותו, גם לא עשו משפטים. שתלו אותו על העץ, זה בלי משפט. מי פרץ את הפרצה בשביל לקבל אחרי זה את העונש? הוא קרא את הקבר לעצמו. הוא אמר, בלי משפט אפשר להרוג, כשהיה צריך להרוג אותו, כבר לא היה צריך משפט. ואנחנו רואים שיש פה סדרה שלמה של עניינים שכל כולם, כל העניין כולו הוא עבודה על נפש האדם, על הקשרים החברתיים שלו. כל ענייני... סליחה?
הוא גם ייחד אותנו.
נכון? בדיוק ככה. זה במידה כנגד מידה. הוא רצה מפוזר ומפורד, והוא קיבל לך כנוס את כל היהודים.
צורר.
ולכן הוא נקרא צורר היהודים, מלשון צרור, לעשות את היהודים צרור אחד. צורר מלשון צרור. לעשות אותם צרור, לקבץ אותם יחד. צרור הוא גם בדרך כלל הדבר הכל, עגול. הוא מחבר אותנו, חיבר אותנו לאינסוף ברוך. ליקוד שבריחו. זה פילי פלאות. אם אדם מסתכל עכשיו על המגילה באופן הזה, והוא מבין שכל ענייני פורים זה עבודה על המידות האלה שהזכרתי עכשיו בנפש, אז הוא מקבל בזמן, ביום הפורים, אם הוא מקיים את המצוות, כהלכתן, מצוות הפורים, משלוח מנות, קריאת מגילה, מתנות לאביונים, כן? אם הוא מקיים את המצוות הללו, אז הוא הופך להיות אדם שמח. יש לו חברים סביבו, זה הסעודה. שרים, שמחים, אוכלים ושותים, יש לו סיפוק של כל הצרכים הפיזיים הבסיסיים. הוא נותן מתנות, לא כתוב נותן צדקה, צריך גם לתת צדקה, אבל זה לא ממצוות היום, זה באופן כללי צריך לתת צדקה. הוא נותן מתנות, כשאדם נותן, הוא מתחבר. אני נותן לו, הוא נותן לי, אנחנו כבר אחים, זהו, חברים, מתנות לאביונים. ועצם מקרא המגילה שמלמד אותנו שהכל מידה כנגד מידה, ועצם קריאת המגילה שמלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא משגיח גם במקום שהוא נראה ישן, חס ושלום, כמו שאומר המן הרשע לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, ישנו ישן וב, ישן וב, שאין השגחה פרטית, אמרנו שהוו זה השגחה פרטית, אין השגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא שכח מהם, שכח. אז בפורים מה אתה מגלה? בדיוק את ההפך, שהיהודים זה יחד, זה חבורה, שהם אוכלים ושותים ודואגים אחד לשני עם מתנות ומשלוחי מנות ומתנות לאביונים, ואין אדם רעב בפורים. יש אביון, יאללה בוא שב לאכול, מה הבעיה? שב, ומחלקים אוכל, ומעבירים אוכל של כולם, יהיה הכל מכל כל, שלא תרגיש חסר לך משהו. מה אתה אוהב? קוסקוס, באותו יום משטרה לא עשתה קוסקוס, תקבל מהשכנים, אל תדאג, יגיע קוסקוס. יגיע. כי זה מסתובב. והשמחה הזו שנוצרת, השמחה הזו, לכן, זה מרגיעה את כל העניינים האלה בנפש. הרפואה הנפשית הזו, של יום אחד, שהוא בלמעלה מטעם בדעת, כי על יום פורים נאמר שהוא מגיעים בו להערת חוכמה, עטרת יסוד דאבא, אבא זה חוכמה, מגיעים בו להערת חוכמה, אז יום אחד זה כמו הזרע לכל השנה כולה. יום אחד שאתה בו מרפא את הנפש לחלוטין. וכשאתה מרפא את הנפש לחלוטין, המשמעות של זה זה שאתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא פה. זה שמחה. זה שמחה. וכשהקדוש ברוך הוא נמצא א' דר, אז ממילא, שיהודי מברך יהודי אחר, או מתפלל על יהודי אחר, בתוך הסעודה הזו, ממילא הדברים מתקיימים. כי אתה בדבקות עם קודש הבריחו. א' דר, הקדוש ברוך הוא דר, הוא גר שם. אז אם הבנו את זה, אז אפשר להגיד ככה. יש כל מיני טיפוסים בעולם. יש אנשים שרואים דלת סגורה, עוברים לידה, לא מנסים בכלל לפתוח. יש אנשים רואים דלת סגורה, מנסים את הידית. אם זה נפתח טוב, אם לא נפתח ממשיכים הלאה. יש אנשים עוברים דלת ליד דלת סגורה, מנסים ככה, רואים אם הידית זה, אם הידית לא הולכת בקלות, מנסים בכוח. היא לא הלך גם בכוח, הולכים. יש אנשים מגיעים, רואים דלת, מנסים את הידית, מנסים בכוח, רואים שאין מפתח, הולכים. יש אנשים באים, נשים את הידית, נשים בכוח, רואים שאין מפתח, חפשים מפתח. לא מוצאים את המפתח, הולכים. יש יהודים שבאים לפני דלת סגורה, נשים את הידית, לא הולך, נשים בכוח, לא הולך. רואים שאין מפתח, חפשים את המפתח, לא מוצאים, הולכים לייצר מפתח. ופותחים את הדלת. זה יהודים של פורים. זה יהודי של פורים. יהודי של פורים, גם אם יש דלת סגורה, גם אם הוא נושא את הידית כל השנה, נושא את הידית בכוח כל השנה, חיפש את המפתח, לא מצא. בפורים מייצרים את המפתחות. לכל החיים כולם. תהי רצון שנזכה. יש קדיש?